אתם מצטרפים אלינו, אנחנו היום הגענו לירושלים, מאוד מיוחד להיות פה כמו תמיד, תודה שבאתם לכאן לירושלים, תודה שאתם צופים בנו בכל רחבי הארץ והעולם. הנושא שלנו היום כאן בירושלים הוא ירושלים שבלב, מקום מיוחד גם בגיאוגרפיה שלו וגם בתוך הלב שלנו שקוראים לו ירושלים. נרצה לפתוח את הנושא הזה היום ולהאיר אותו מכל מיני זוויות, ירושלים שבלב. אנחנו מזמינים את כולכם לקחת חלק פעיל במהלך הערב הזה, שהוא יהיה בנוי בעיקר משאלות ותשובות, גם את מי שנמצא כאן באולם בירושלים וגם את מי שצופה בנו בכל בתי הערבות ברחבי הארץ או בעולם, או צופה בנו מהבית. כנסו לאתר שלנו, הכתובת היא kab.co.il, האתר עומד לרשותכם ונשמח שתיקחו חלק פעיל במהלך הערב. אז כמו שאמרתי, הנושא שרצינו שהרב לייטמן יתמקד בו היום זה ירושלים שבלב, אבל כבר אני אומר מראש שאם יש מישהו כאן בירושלים שבא לו לשאול על משהו קצת שונה, זה גם בסדר, אנחנו לא כל יום מגיעים לירושלים, תנצלו את ההזדמנות שהרב לייטמן כאן, לא על דברים פרטיים אישיים ככה שלנו, אלא דברים שאתם חושבים שיעניינו גם את האחרים לשמוע. הרב לייטמן, אולי לפני שתתהיל, אני רוצה לציין פה איזשהו משפט שאומר הרב ברוך שלום אשלג, המורה שלך, לגבי ירושלים. הוא אומר שירושלים נקראת לב העולם, כמו שאומר גם ספר הזוהר, ובתוך הנפש שלנו ירושלים נקראת לב האדם. אז אולי מהמקום הזה נפתח את הכיוון, ירושלים שבלב.
טוב, הייתי מתחיל מקודם אפילו. אנחנו לומדים מחומת הקבלה שעולם העליון ועולם התחתון הם כמו שתי טיפות מים, ממש דומים זה לזה בכל הפרטים, ולכן כל הפרטים שבעולם העליון ובעולם התחתון שהם זהים, אז יוצא שמבנה של ארץ ישראל הוא בדיוק כמו חמישה ספירות העיקריות, קוצו של יוד ויוד קי וו קי שבעולם העליון, שכתר קוצו של יוד זה החרמון, ומשם באה כבר החוכמה שזה הגליל, ובינה כנרת, מהכנרת והלאה שזה ירדן יורד שזה הזרמפין, וכאן זה נמצא ירושלים וים המלח זה המלכות. ואם אנחנו ניקח את ירושלים, אז גם בירושלים יש לנו אותם חמישה חלקים, וגם שם גם בו בירושלים אנחנו יכולים להחליט לקבוע דברים. גם בירושלים זה העיר עצמה, הר המוריה ובית המקדש וחלקים שבבית המקדש, בבית המקדש עצמו מתחלק גם כן ליוד קי וו קי. בקיצור, המבנה כולו של ארץ ישראל ושל ירושלים כולו מתחלק לפי החמישה הבחנות העיקריות שברוחניות, ומעולם הרוחני יורדים לכאן לעולם הגשמי את כל הכוחות, וכאן בעצם בעולם שלנו בונים את המבנה שהוא העולם שלנו, והעיקר זה ארץ ישראל וירושלים בתוכה. וירושלים זה המלכות, זאת אומרת כל הרצונות של העולם בעצם נמצאים כאן. והרצונות האלו הם, אם הם בקדושה, בקדושה, ואם להפך, אז גם כן לפי זה אנחנו גם מדברים על ירושלים של מעלה, ירושלים של מטה, ירושלים בקדושה, ירושלים בחורבנה. ולפי זה אנחנו גם כן אומרים ש מיום שחרב בית המקדש, אז אין קדושה בירושלים, כולו נמצא בשליטת הקליפות, והאגו האנושי הוא שולט בתוך האומה ובתוך העיר, והעבודה שלנו היא לקדש את עצמנו, להביא את עצמנו להשפעה ולאהבה, לאהבת הזולת, שזו הייתה שבירה, סיבה לחורבן בית המקדש, סיבה לשבירה, שבירת הכלים, שבמקום ואהבת לרעך כמוך, שלזה קרה לרבי עקיבא, בכל זאת התפרצה שנאת חינם, וזו בעצם החורבן. ומאז נמצאים אנחנו לצערנו בגלות, ואין קדושה, ונקווה שזה יהיה אך ורק, ודאי שזה יכול להיות אם הישראל יתקן את עצמו, שעם ישראל יגיע שוב לאהבת הזולת, ושזה הכלל גדול בתורה. ומכאן נראה את ירושלים גם כן הבנויה, שהבניין שלה זה בניין הקדושה, ולא כמה שאנחנו נבנה כאן בניינים יפים, ואז גם כן יבנה בית המקדש, ועוד מה שאנחנו נקווה לראות שיקום בכל יום. ולכן אנחנו חוגגים גם כן יום ירושלים, את השחרור בינתיים חלקי, ומצפים מאוד לזה שנוכל גם כן לתקן את עצמנו, וכך נביא לירושלים הקדושה שמגיע אז מלמעלה לעיר, ומתוך העיר התפשט בכל ארץ ישראל, ומארץ ישראל לעולם, וכך שכמו שכתוב שארץ ישראל היא תתפשט לכל העולם. אז באמת ירושלים זה הלב של כל העולם. ירושלים היא מלכות, זה ירושלים של מטה, ומלכות הנכללת בבינה, בינה זה ירושלים של מעלה, תכונת ההשפעה, תאורה, ועם שני התכונות הללו, מלכות ובינה, רצון לקבל ורצון להשפיע, שנאה תרד ואהבה תמלא את המלכות הזאת, אז ודאי, אז נזכה לגמר התיקון ולבניית ירושלים. לזה אנחנו כולנו מצפים. זה בעצם בקיצור, אם יש לך להוסיף.
כן, הייתי רוצה להוסיף מדברי בעל הסולם, הציטטה השישית שהכנו להרצאה הזו, אומר בעל הסולם כך, במאמרו האומה: לא חרבה ירושלים, אלא מפני שנאת חינם שהייתה באותו הדור. כי אז נגועה האומה ומתה, ואבריה נתפזרו לכל רוח. לכן תנאי מחויב לכל אומה שתהיה מלוכדת יפה מפנימיותה, שכל היחידים שבה יהיו מהודקים זה בזה מתוך אהבה אינסטינקטיבית, ולא לבד, שכל יחיד ירגיש את עושרו בעושר האומה והתנבנותו בהתנבנות האומה, אלא שיהיה גם מוכן למסור כל ישותו לטובת האומה בעת הצורך.
חוץ מזה אמון כתוב, הרבה כתוב על הקושי לגור בירושלים, לחיות בירושלים, על הסביבה והאווירה, מה שנמצאת כאן, ועל התנגשויות, וזה כתוצאה מהכוחות הרוחניים שעדיין לא נמצאים באיזון, כי האדם לא גורם להם להתאזן. ולכן כך אנחנו רואים עדיין ירושלים שהיא בכל זאת מחולקת לדתות ולחלקים למיניהם שנמצאים במאבק והתנגשות ביניהם, וזה הכל ירגע רק בתנאי שבאמת תרד הקדושה מלמעלה, וגם כן אנחנו נרגיש אותה כאן בין בני האדם. יש, מה רציתי עוד להגיד? יש לך את זה?
כן, אני רוצה, אני רוצה להוסיף לגבי מה שהזכרת קודם. אומר הילקוט שמעוני כך: עתידה ירושלים להיות כארץ ישראל, וארץ ישראל ככל העולם כולו.
זה ידוע.
ועוד דבר הייתי רוצה להוסיף לגבי מה התנאי לבניין ירושלים, מתוך ספר עבודת ישראל של האדמור מקוז'ניץ. אמר דוד המלך: ירושלים כעיר שהוברה לה יהדיו. פירוש: לפי התהברות בני ישראל והתעוררותם באהבה ויראה, נבנה ירושלים.
טוב, אז נקווה שפעם אנחנו נבין שכל התיקון של עם ישראל בארץ ישראל ובירושלים ובכלל בכל העולם הוא תלוי אך ורק באהבת אחים, ונשתדל לעבוד על זה ולהגיע לזה. זה בעצם התיקון של ירושלים במיוחד. ועד אז הרבה מקובלים אמרו עליו שזה מקום מאוד קשה לגור בו, מאוד קשה בכלל להתקיים בו, כי איפה שהייתה הקדושה הגדולה ביותר, יש בזמן החורבן מקום הקליפה הגדול ביותר. וזה מה שמורגש ודאי.
אומר על זה בעל הסולם בציטוט הרביעי בהומר הלימוד, אומר על זה בעל הסולם כך: כבר שעיבדתי את עצמי להשם, לעבוד לפניו בכל אשר ימצא. אין עבודה כבדה בעולם שיבצר ממני למען כבוד שמו. והראיה, שבהרתי מקום עבודתי בארץ ישראל, ששם שליטת הסם ביותר כנודע. ולא עוד, אלא בירושלים. אשר אפילו הארי הקדוש פחד מלפתוח בירושלים את בית מדרשו כנודע.
זה ממש מקום המיוחד שאין כמוהו בעולם. מקום איפה שהעולם הרוחני נפגש עם העולם הגשמי. ונקווה שאנחנו בעבודה שלנו, במעמד שלנו, נגיע למצב שבאמת הגישה, המגע בין עולם העליון ועולם התחתון, היא תהיה מגע נכונה, טובה, ישרה, והקדושה תתפשט למטה.
זה כפתיח לקראת הערב, ועכשיו אנחנו נרצה להמשיך ולהתקדם לפי שאלות ותשובות, גם בנושא הזה וגם בנושאים שאפשר להתרהב מהם מתוך הדברים האלה. יש שאלות שקיבלנו מכם, הצופים שלנו, במהלך השבוע, ונשמח להעלות גם אותם במהלך הערב כאן. אני חוזר שוב, אני מזמין את כל מי שצופה בנו לקחת חלק פעיל ולהשתתף ולשאול שאלות. כנסו לאתר שלנו, הכתובת היא kab.co.il, ותשלחו אלינו את השאלות. וכמובן שניתן את הזכות למי שנמצא כאן איתנו באולם בירושלים, אז אם יש כבר כאן שאלות, נשמח לשמוע בהרמת יד כדי שנוכל להגיש אליכם את המיקרופון. כן, תרימי את היד שאני אראה אותה. תודה. פה בבקשה, שאלה ראשונה. אם תוכלי לקום, שהמצלמה okay. תוכל לראות אותך. תודה.
יש לי שתי נושאים. אחד, לא יודעת איפה להתחיל. אני אתחיל למויש. קודם כל, לגבי התיק של החינוך האינטגרלי שרציתם להכין עבור יונסקו.
כן.
עכשיו, אני שמעתי שאתה דיברת בזמן האחרון, כביכול שכאילו, אני ראיתי בגלל שכל העבודה שלנו שעושים על המחקרים, שהרבה המון ארגונים הגישו להם גם מסמכים, שמדברים על דברים מאוד דומים. ועכשיו אני מאוד שמח שהתחלנו למצוא קשר עם מדענים, שאתה מדבר על הנושא הזה כל כך הרבה זמן, עכשיו זה יוצא לפועל. ואתה דיברת שכאילו יונסקו התייחס אולי לערכה הזה כמו שהרבה אחרים ננסים להגש להם שהם מקבלים, אבל באמת לא כל כך עושים הרבה עם זה. אז השאלה שלי שאנחנו יכולים למצוא עכשיו הקשר עם הארגונים האלו, יש הרבה מאוד מבקשים שיתוף פעולה, וזה יכול להעלות את ידיעת הציבור, כי הם בסך הכל מדברים על דברים, המון המון דברים דומים לנו, ויש לנו כבר המון המון אנשים, יש לנו הרבה כתובות שישר להתחיל להריץ את זה.
אז צדיקים, אני לא בדיוק נמצא בזה. יש לנו אנשים שמפעילים את החלק הזה, מחלקה, מחלקת החינוך, ובא מחלקת חינוך חוץ, ויונסקו ואום. יונסקו, אנחנו הבטחנו להם עד תחילת מאי, גם באום אני צריך להיות באמצע מאי ולהגיש להם את התוכנית הלימוד האינטגרלית שלנו. אנחנו ודאי שרוצים להיות בקשר עם כל הארגונים שבעולם, ואנחנו משתדלים, כמה שבאמת הכוחות שלנו מאפשרים לנו את זה לעשות. כדאי להתקשר למחלקה, לקבל מהם אוקיי, על למי כן, למי לא, כי אם אנחנו כבר התקשרנו למישהו, אז לא כדאי לעשות במקביל עוד איזה פעולות, אבל לקבל כל הפרטים, את תוכלי משם ולהשתתף, אנחנו נשמח.
עכשיו עוד נושא. לפני כנס ב-2010, בנובמבר זה היה, השיעור האחרון שנתת זה היה על מאמר הדור האחרון של בעל הסולם, שדיבר על, אני לא כל כך מבינה בכל הטכניקה, אבל יש אורות מקיפים באורות משיח. בעיקרון, אם יש כזה רצון ענקית, אנחנו לא צריכים לחכות 230 שנה.
ודאי שלא. כי חוכמת הקבלה היא מסבירה לנו, וזה כבר בזוהר כתוב, ומזוהר והלאה גם כן המקובלים מסבירים, שאומנם שהתיקון הוא חייב להתבצע תוך 6,000 שנה, אבל מרגע שאנחנו רואים את התפתחות, פתיחת חוכמת הקבלה, כמו שזה קורה בימינו כבר בערך 20 שנה האחרונות, זה בעצם התחיל אפילו לא 20 שנה האחרונות, אלא מתחילת חזרת עם ישראל לארץ ישראל, מסוף מאה ה-19 אפילו. אז מאז והלאה, אז אנחנו לא צריכים לחכות, כי חוכמה היא מגולה לכולם, ואפשר להשתמש בה, ולעורר אורות המקיפים, שעל ידם אנחנו מתקנים את עצמנו וכך זוכים לגאולה. גאולה זה נקרא גילוי הבורא, גילוי האור העליון, גילוי של כל המערכת הנהגה והשגחה לכל אדם ואדם. כמו שכתוב, עולמך תראה בחייך, כן? וכולם ידעו אותי מקטן ועד גדלם. אנחנו דיברנו עכשיו על הקדושה, על בית המקדש, אז גם כן, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, שזה בעצם שבאמת וכולם ידעו אותי מקטן ועד גדלם, זאת אומרת שכל אדם ואדם יהיה מוכשר להרגיש את הכוח העליון, וזה בעצם הגאולה. ההבדל בין גלות וגאולה באות א', אלופו של עולם, שזה גילוי הבורא לאדם. ולכן אנחנו יכולים לעורר את הגאולה הזאת, גילוי הבורא, על ידי הלימוד שלנו, על ידי העבודה שלנו, הפצה שלנו, כך שזה לא יקרה במשך 6,000 שנה, שזה אז מגיע על ידי האיסורים גדולים, זה בדרך האיסורים, אלא בדרך האור, בדרך התורה, שעל ידי מאור המחזיר למוטף, אנחנו מקדמים את הגאולה, מזרזים את הזמנים. בסדר?
כן, בבקשה, את המיקרופון לשם.
כן. בבקשה, אתם יכולים לשאול שאלות בכל נושא, מה ששייך לנו.
מעניין אותי לדעת מה חוכמת הקבלה אומרת על תפילת 18 בכללי ועל ברכת בוני ירושלים ספציפית, כי תמיד שאני מתפלל ואני מברך את ברכת בוני ירושלים, אני רואה את בניין בית המקדש מול העיניים, אני מתאר לעצמי שיש משהו הרבה יותר עמוק.
חוכמת הקבלה היא מדברת על תיקון הרצונות שבאדם. הנשמה שלנו היא כוללת בתוכה תרי"ג רצונות, וכל הרצונות הם, אחרי החורבן, נמצאים בנו בצורה אגואיסטית, על מנת לקבל, שאנחנו רוצים לנצל את כל העולם לטובת עצמנו בלבד. וזה בעצם החורבן. ירושלים, זאת אומרת ירושלים שבלב, אז הלב שלנו הוא כולו, כולו לב האבן והקליפות. זה האגו ששולד בנו. ותיקון הוא להביא המאור המחזיר למוטב, שזה בעצם התורה, שעל ידי זה אנחנו, כשמביאים מאור, אנחנו מתקנים את כל הרצונות האלו. תיקון של כל רצון מעל מנת לקבל, לעל מנת להשפיע, משנאה לאהבה, לזולת, נקרא עשיית מצווה. לכן אנחנו מחויבים לעשות תרי"ג תיקונים בתרי"ג הרצונות, שנקרא תיקוני תרי"ג מצוות. ותיקונים האלו אנחנו לא מסוגלים לעשות בעצמנו, אלא רק למשוך המאור המחזיר למוטף. לכן כתוב, בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין. מה היא התורה בעצם? כי מאור שבא מחזירו למוטף. מי שלומד כדי למשוך המאור הזה ולתקן את תרי"ג הרצונות שלו, מהשנאה לאהבה, נקרא שלומד תורה. אחרת, אם לא לצורך זה, הוא לומד, זה נקרא חוכמה בגויים תאמין, שהוא לומד לא תורה, אלא חוכמה. וזה בעצם התיקונים שלנו. אז לב האדם זה תרי"ג הרצונות, יכול להיות לב הרע, יצר הרע, יכול להיות יצר הטוב. והתורה מיועדת כדי להביא לנו כוח התיקון.
אז תפילת 18,
תפילת 18 היא כולה, זה 9 דור ישר ו9 דור חוזר, זה ספירות שהן 9 יורדות מלמעלה למטה, מכתר שהוא המקור עד המלכות, ומלכות היא הופכת להיות מלכות דור ישר, אולי ככה, כתר ועד המלכות, זה 10 ספירות, אבל זה מחוץ לכתר, זה 9 ספירות, ועד שזה מגיע למלכות, ומלכות דאור ישר, זאת אומרת, כלפי הכתר, היא הופכת להיות לכתר דאור חוזר, ואז היא מעלה לכתר גם כן את התת ספירות שלה, ואז היא יוצא 18, שסך הכל מתחברים יחד מה שמקבלים מהבורא ומה שהאדם מפעיל אליו, ונמצאים באיזון על ידי התפילה שלמה, זה תפילת 18.
תודה רבה.
ואם יתחלק עכשיו שוב לשלושה ראשונות ואחרונות, אנחנו לומדים כל הדברים האלה מבפנים. כי כל תפילה, בכלל כל הסידור, זה בא לנו מהמבנה, איך להתקשר לבורא. אז לפי זה אנחנו לומדים ביורי תפילה. בבקשה.
שאלה הבאה, כאן בשורה הראשונה, בבקשה, פה, בשורה הראשונה.
כאן.
אני מזכיר עוד פעם, מי שמקבל את רשות הדיבור, תשאירו את היד, כי אחרת לא יודעים למי לתת את המיקרופון. בבקשה, כן. תנועות יותר זריזות ככה.
אני מבקשת, יש לי שאלה אולי לא רגילה, אני לא יכולה לשאול אותה במילים. אני בבית ציירתי אותה, ואם אפשר, אולי מישהו יכול להעביר לך את המעטפה, ואולי בהמשך לענות לי לשאלה הזאת.
את רוצה שאנחנו נקרא את זה עכשיו?
שם אין מילים, שם רק ציירים.
בסדר.
בסדר.
תודה רבה.
ובכל זאת לשאול, אין לך מה?
זה שאלה שם.
לא, תודה רבה.
כן, שאלה הבאה, בבקשה. כן, פה, שתי שורות מאחר כך, בבקשה.
האם כבודו יכול לעמוד?
אם תוכל להצמיד רק את המיקרופון, כי לא שומעים.
כן.
האם כבודו יכול לעמוד על הבריאה סביב אבן השתייה?
שוב, סביב אבן השתייה?
אבן השתייה, כן.
אז אולי אני אקרא פה משהו רגע עוד לפני כן, ואז הרב יתייחס לגבי אבן השתייה. בציטוט מספר 9 אומר מדרש תנהומה בפרשת קדושים כך: ארץ ישראל יושבת באמצעיתו של עולם, וירושלים באמצע ארץ ישראל, ובית המקדש באמצע ירושלים, וההיכל באמצע בית המקדש, והארון באמצע ההיכל, ואבן השתייה לפני ההיכל, שממנה הושתת העולם.
לוסיף. בעצם, כמו שאמרתי מלכתחילה, אולי באמת צריכים עוד לחזור, שכל המבנה של העולם שלנו הוא בהתאם, תואם, תוצאה ממבנה של עולם הרוחני. 10 ספירות הרוחניות שהן מגיעות לדרגה את העולם שלנו, ובעולם שלנו הן נותנות העתקה. וההעתקה היא כך שיוצא שהמרכז זה אבן השתייה, וממנו כמעגלים, מעגלים, מעגלים, נבנה הכל. אז או שאנחנו יכולים לקרוא את זה אצל הרי בבית שער הכוונות, שיש שוב בית המקדש והר וירושלים, ארץ ישראל, אחר כך מעבר הירדן, סוריה, לבנון, בבל וכל יתר העולם. זה הכל לפי סדר הכוחות שמגיעים מלמעלה, כך העולם שלנו הוא נבנה ומוחזק ומתנהג לפי זה. ולכן אנחנו יכולים גם כן לראות כל הדברים שמתרחשים בעולם, ואם באיזשהו חלק משהו מתרחש, אנחנו כבר יכולים איכשהו לנחש, תלוי מי, אבל זה אפשרי. וכל זאת, כבר לדעת איך החלק ההוא משפיע על היתר החלקים, מפני שממפה של עולם הרוחני אנחנו יודעים מה הקשר בין הספירות, הקשר בין החלקים. ואז גם כן בעולם שלנו, אם יש איזו תופעה באיזשהו מקום אחד בעולם שלנו, אז כנגד זה אפשר לדעת שהקשר עם החלק השני הוא יבוא, יתגלה.
כן, שאלה הבאה. אני אשאל שאלה מהשאלות שקיבלנו. אינטרנט, אם כבר יש לך משהו, אז תכף ניגש אליך. קודם נתיל עם שאלה שכבר הגיעה קודם. כותבים לנו כך, העיר ירושלים היא מוקד הזירה הבינלאומית. מה כל כך מיוחד בעיר הזאת שהיא חשובה לשלוש הדתות?
העולם שלנו הוא כולו רצון לקבל אחד גדול האגואיסטי. וכולנו סובלים. גם אנחנו, גם אומות העולם. ועולם נברא כדי להגיע לתיקון. ותיקון שלו זה רק על ידי עם ישראל שנמצא בארץ ישראל ולומד תורה כמאור המחזיר למוטב. בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין, כמאור שלה שבה מחזירו למוטב. ואם אנחנו לומדים את תורה בצורה הנכונה, שכוונתנו לתקן את עצמנו, את האגו שלנו, ובזה לתקן את כל העולם, אז אנחנו מממשים את מה שמוטב עלינו לעשות. כמו שכתוב, ותהיו לממלכת כהנים וגוי קדוש. זאת אומרת שאנחנו, המעבר בין הכוח העליון, בין הקדוש ברוך הוא ובין כל האומות העולם, שהם סובלים בגלל שאנחנו המיועדים לתקן את העולם, לא מתקנים אותו. ולכן כאן זה סיבת האנטישמיות. וצרות שלנו. ואם נבין את זה ונתחיל לממש מה שמוטל עלינו, אז נזכה במקום שנאה לכבוד, ונבנה את ירושלים, ולא נראה את השנאה הזאת כך שרוצים להוציא אותנו מכאן, ובאים ואומרים שזה בכלל לא שייך לנו וכן הלאה. זה הכל תלוי בנו. אין כאן שום עניין של האום או מות העולם או עוד מישהו שקם עלינו, אלא אנחנו בעצמנו, בגלל שמאחרים את התיקון, שאנחנו לא רוצים להכיר בחובה שלנו כלפי כל העולם. זו בעיה. כמו שכתוב, הקדוש ברוך הוא פנה לכל האומות העולם, רצה לתת להם תורה, שיתקנו את עצמם, אבל זה התגלה שהיא בלתי אפשרי. ככה המדרש אומר. כי רצון לקבל לא יכול לתקן את עצמו, אלא הוא חייב שיהיו לו בניצוצי הקדושה. בניצוצות האלו הן נמצאות רק בנו. לכן הבורא זקוק לאומה מיוחדת, המעבר, שהיא תהיה כקשר וכמתקן של כל הרע האנושי, וזה מוטל עלינו. אם נבין את זה, אז נראה גם ירושלים הבנויה, וזה הכל תלוי בנו. מתי שנעשה, אין לזה זמן קצוף, אלא מתי שנעשה, נעשה. ואז זה יקרה. לכן מאוד עצוב שעדיין אנחנו נמצאים באיזה דמיון שהכל בסדר גמור, ולא רוצים לחשוב על הייעוד שלנו. זה באמת חבל. ונקווה שבכל זאת נתעורר לפני הלחצים. אבל לא לחשוב שיהיה איזה שינוי מצד העולם, כי אין להם בחירה חופשית, הם כולם מנוהלים על ידי אותו כוח הטבע, והבחירה החופשית היא רק אצלנו, ורק בלתקן את העולם או לא. כך אומרת חוכמת הקבלה. בבקשה.
כן, שאלה הבאה. כאן בבקשה לשורה הראשונה מיקרופון.
כבוד הרב, אני שמעתי אותך אומר שחיבור של רשעים רע להם ורע לעולם. דווקא מכיוון שאנחנו...
זה לא אני אומר, זה כך כתוב.
כן, כמובן. דווקא בגלל שאנחנו נמצאים במקום של קליפות, האם אתה יכול אולי קצת להרחיב למה אתה מתכוון בחיבור של רשעים, ואיך אפשר לא ליפול לחיבור כזה? איך אפשר לוודא שאנחנו לא נמצאים שם ולא להגיע לשם?
חוכמת הקבלה מדברת בצורה מאוד כאילו אגרסיבית, ולכן אני ככה קצת מפחד לדבר, לדבר ככה גלוי. קליפות זה אנחנו, כי קליפה זה נקרא נגד הקדושה. מי שהיה בקדושה, וזה עם ישראל, שהיו עד חורבן בית המקדש בגילוי האלוקות, כתוב שמדן עד באר שבע כולם היו ממש יהודי טומאה וטהרה. כן? זאת אומרת שהיינו כולנו במצב באותם הזמנים של התיקון. רק היינו בתיקון שהוא היה תיקון הפרטי שלנו, ולא כללי של כל העולם. ולכן היינו חייבים לעבור חורבן הראשון וחורבן השני בשני המקדשים, ולהגיע עכשיו לקראת בית המקדש השלישי. אז מי שהיה בקדושה, שזה עם ישראל, קבוצת אברהם שגדלה, שיצא מהבבל, גדלה עד גודל האומה, והגיע למוחין דחיה בבית המקדש הראשון, מוחין דנשמה בבית המקדש השני, ואיבדה את כל האלוקות, זאת אומרת כל הרצון להשפיע מצדם, ונפלה על מנת להשפיע מאהבת הזולת לשנאת הזולת. אז מי שהיה בקדושה ונפל ממנה, הוא נקרא קליפה. לכן אנחנו באמת קליפה. אומות העולם זה כולם כבהמות נדמו, כך מדובר. וכי לא היו לא בזה ולא בזה. לכן עלינו לתקן את עצמנו, ובזה אנחנו גם נביא תיקון לכל העולם. כי ברגע שאנחנו מתחילים לתקן את עצמנו, אנחנו גם כן מתחילים להשפיע לכל העולם, גם בהפצה וגם כי התיקון האגו הוא שייך לכולם, וכולם ידעו אותי מקטן ועד גדול, כן? והייתי בית תפילה יקרה לכל העמים, ולכן עלינו חוץ מלתקן את עצמנו גם כן לגרום לתיקון העולם. אז נקווה שזה יקרה מהר. אני בכל זאת שהתחלתי ללמוד חוכמת הקבלה לפני 34 שנים, אז עד היום רואה שינוי גדול מאוד. אז היה בכלל פחד להגיד למישהו שאתה לומד, באף מקום לא היו ספרים על זה, ואף אחד לא, כולם פחדו מלדבר ולקרוא, והיום זה כבר הכל נפתח. אז יש תקווה גדולה שאנחנו באמת ניקח את הפנימיות התורה, תורת אור, שכך נקראת חומת הקבלה, ועל ידה נתקדם לתיקון.
תודה.
כן, לשם את המיקרופון בבקשה.
נו, מהר.
אם תוכלי רק להשאיר את היד באוויר, כן. פה, 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 פה. כן, פה לידך. תודה.
שלום.
אם תוכלי רק לקום שהמצלמה תוכל לראות אותך וכולם יראו וישמעו.
יש את האמרה הידועה של עשרה קבין.
תצמידי רק את המיקרופון ומהתחלה בבקשה.
יש את האמרה הידועה של עשרה קבין של יופי ירדו לעולם, תשעה נטלה ירושלים ואחד כל העולם כולו. אז אם אפשר להסביר קצת על המשמעות של...
תשעה קבין זה תשע ספירות העליונות, שהם כולם תכונות ההשפעה, כתר חומה בנחס, דבר התפארת נצחות יסוד, זה תכונות ההשפעה, תכונות הבורא, והתכונה האחרונה, המלכות, צריכה להתקן. זה נקרא כל העולם. אותה צריכים להתקן על ידי תת ספירות ראשונות, ולכן כל התת ספירות האלה הן נמצאות בישראל, בירושלים, וכל היתר זה המלכות, מה שמתקנים. הישראל בעצמה היא נועדה רק כדי לתקן את המלכות, אנחנו כמעבר, כמו שאמרתי קודם, ולכן אנחנו מחזיקים את כל התת ספירות הראשונות, זה דרכנו מתפשט לכל העולם. ולכן, כן, אנחנו, או סימן זה של ירושלים, עירה שלמה, עיר של שלמות, לקח את זה, וכל היתר העולם רק רצון אחד גדול, ללא שום תקווה להתתקן בעצמו. כן.
כן, שאלה הבאה, שתי שורות אחר כך. בבקשה.
שלום רב, שלום כן. לכולם. הייתי רוצה, אם תוכל לתאר לנו, איך אמורה להיראות ירושלים הבנויה? החיבור בינינו, איך זה ייראה? ככה, אולי בדמיון, איך אתה רואה את זה? תודה.
תראי, חוכמת הקבלה היא מסבירה לאדם מה זה נקרא הטבע, האלוקים בגימטריה הטבע. זאת אומרת, לדבר על האלוקים או לדבר על הטבע, על הכל, זה אותו דבר. ואנחנו לומדים שמכאן את תפיסת המציאות שלנו, איך שאנחנו תופסים אותה דרך חמישה חושים שלנו גופניים, ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש, חמישה בעצם כניסות בגוף הבהמי, ומתוך זה אני חי, ומתוך זה אני מרגיש את המציאות כמו כל בהמה. שאנחנו מתחילים לתקן את התכונות שלנו, חושים שלנו, על ידי מאור המחזיר למוטף, אנחנו מתחילים להרגיש את המציאות דרך חוש השישי, הנוסף, שנקרא נשמה. אין נשמה באף אחד לפני שהוא מרכיב את תכונת ההשפעה והאהבה, שנקרא חוש השישי, או מסך ואור חוזר, זה נקרא בחוכמת הקבלה, ואז דרך החוש הזה הוא מתחיל לראות את המציאות העליונה. ואז הוא מתחיל לראות גם כן את הגוף שלו כאיזשהו, כמו שאת מסתכלת על החתול נגיד, או על כלב שמישהו שמחזיק בבית, שיש לידך עוד איזשהו חיה הזאת, ולא יותר. ואת עצמו האדם כבר מזדהה עם החלק הפנימי הזה שמתחיל להרגיש בו את האלוקות, חלק הליקי ממעל, הנשמה, תכונת השפעה, תכונת אהבה, כמו שהבורא הטוב ומיטיב. אם אדם רוכש את התכונה הזאת, זה נקרא שרכש את הנשמה, ואז הוא מתחיל דרך התכונה הזאת לראות עולם הרוחני, מה שאנחנו לא רואים, לפי מה שנקרא חוק השתוות הצורה, ורואה כוחות שפועלים בעולם, מעל זמן, תנועה, מקום, מעל הגבלות יש לנו בעולם הגשמי, הוא חי בשני עולמות, אבל כבר מרגיש ומבין את עצמו החי בעולם הרוחני. אמנם שעדיין הגוף שלו גם כן נמצא וקיים, והמקובלים נמצאים סביבנו, וישנם אנשים גם עכשיו שחיים כאן בעולם הזה, ויחד עם זה מרגישים את הרוחניות, נצחיות ושלמות שנמצא במציאות כולה. ודאי שהם מסתכלים בצורה אחרת מאיתנו. לכן שאת אומרת, איך העולם יראה שאנחנו נהיה מתוקנים, אנחנו נראה עולם אחר. אנחנו לא נראה את הבניינים והאבנים וכל הדברים האלה. זה כן גם כן יהיה, אבל לא זאת המהות שאנחנו נגלה. אנחנו נגלה כוח העליון השולט בכל הפרטים, איך שהוא פועל בכל המציאות. אנחנו נגלה אותו כזו המציאות. ששאלתי את המורה שלי על זה, הוא אמר, נו, שזה דומה כמו שאתה זורק בערב את החולצה שלך לכביסה. ככה האדם שנפטר מהגוף מרגיש שהגוף נפטר ממנו. נפטר וזהו. הולך. וכי הוא בעצם משיג בחיים האלו כבר את המציאות הנצחית שלו. ולזה אנחנו צריכים להגיע. לזה מיועדת חומת הקבלה, כתוב בספרים בצורה ברורה. לכן אנחנו ודאי שנבנה ירושלים ונראה אותה בכל היופי ותפארתה הגשמי, אבל אנחנו העיקר נרגיש אותה בלב ובמבנה הפנימי הרוחני שלה, שהיא מחוברת עם הכוח הרוחני, עם מקור הרוחני, עם בינה, עם תכונת ההשפעה, עם האלאה, ככה זה נקרא. וזה העיקר. זאת אומרת, נרגיש את הרוח ששורה בכל אבן, בכל מקום. גם בעיר וגם כשארץ ישראל תתפשט לכל העולם, נרגיש גם את זה. אבל זה מבחינת הכוחות. האדם מתחיל לראות את המציאות אחת, לא מחולקת לעולמות. אז לזה נקווה שנראה. ולא רק הבניין היפה. גם עכשיו זה לא בעיה לבנות. נגיד. אין? אבל מה זה היה נותן? אם לא הייתה הקדושה בפנים, אז מה היה נותן לנו? כן.
שאלה הבאה. כן, נשאל את המיקרופון בבקשה. כן, אני מזכיר, מי שמקבל את רשות הדיבור, תשאירו את היד באוויר. בבקשה.
ערב טוב. השאלה שלי, יש לנו פה קבוצת ירושלים שעובדת, לומדת. האם יש לך איזו הכוונה מיוחדת לנו, לירושלמים, איך לעבוד עם הקליפות, איך לעבוד עם הציבור הירושלמי, שזה בכל זאת, זה גם בגשמי, גם ברוחני, אנחנו בכל זאת פה במצב מיוחד, ואני רוצה, אם תוכל טיפה להרחיב.
קשה לתת לי עצה. זו עיר מיוחדת מאוד. כאן זה באמת היחסים בין כל חלקי האוכלוסיות וקבוצות זה משהו מיוחד. אתם יודעים יותר ממני. לתת עצה מה לעשות בירושלים, איך לגרום לתיקונה, לבנייתה, אני לא יכול. באמת לא יודע איך לגשת לזה. אנחנו פועלים בכל ארץ ישראל, אבל באמת כאן זה המקום הקשה ביותר. כל המקובלים, כמו שאורן כבר קרא, דיברו על זה. אתם נמצאים במצב הקשה, קבוצת ירושלים. אני לא יודע איך לגשת לזה. אנחנו פועלים בכל העולם, יש לנו סניפים כמעט בכל עיר ועיר שבעיר הגדולה, אפילו לא עירים הגדולות שגם כן. אפשר להצליח בכל מקום, מה שאם כן כאן זה באמת קשה מאוד. נו, כמה שאפשר? כמה שאפשר. יצא עכשיו עיתון, כן? דרך אגב, אומרים מאוד מוצלח. אני עוד לא הספקתי לקרוא, אני רק אתמול חזרתי מהכנס באירופה. צריכים להשתדל אולי לפזר אותו, הוא מאוד כך, נראה לי שמתאים לירושלים. לא יודע, אבל צריכים לקחת בחשבון שאם אתם מצליחים כאן בכמה בני אדם, זה כמו שבמקום במקום אחר מצליחים בפי 10 ופי 100. אז אנחנו מאוד מעריכים את הקבוצה הזאת, שהיא גם כן דרך אגב לא קטנה, אבל חוץ מזה שזה ירושלים, עם כל הכובד. כל הכבוד.
כן, שאלה הבאה, בואו ניקח רגע משהו מהאינטרנט ותכף נמשיך פה, בבקשה.
שואלים אותנו מאשקלון, מה הכוונה שעומדת מאחורי הפסוק, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא יעלה את ירושלים על ראש שמחתי? למה חשוב לזכור את ירושלים, ומה זאת אותה שמחה?
כי ירושלים זה המרכז של התיקון, זה המלכות, זה מרכז העולם. אם אנחנו מתקנים את המרכז של כל העיגולים, שהאור הסתלק ממנה, אם אנחנו נביא אור בחזרה למרכז של כל העיגולים, אנחנו בזה מתקנים את העולם. לא צריכים לתקן יותר כלום חוץ מירושלים, באמת. ואז הכל יתוקן. אז איך מתקנים את ירושלים? כל אחד שמתקן את הלב שלו, כי לב נקרא ירושלים. אז אתה לא מתקן את האבנים, אתה לא מתקן את המקום, אין כאן משהו באוויר. ישנם תופעות מרוחניות, אבל הן במידה מאוד קטנה. מה שאם כן הלב האדם, אם אנחנו מתקנים את ליבנו, זה נקרא שמתקנים בסך הכל ירושלים. אז זה יוצא שעל כל העם ישראל, ולא רק על ירושלמים, לעשות זאת, וכתוצאה מזה בהחלט נגיע לתיקון. עכשיו, נו, ומפני שזה כל התיקונים הם מגיעים לנקודה הזאת, ירושלים, אז לכן תשכח ימיני, נו, בקיצור, אני...
לכן צריך לזכור את ירושלים.
כן, לכן צריך לזכור את ירושלים. חושב על משהו אחר בינתיים. בבקשה.
כן, שאלה הבאה. אמיר, אתה שם? בבקשה, מיקרופון.
שלום.
כן.
בירושלים יש לנו גם מפגש נשים שמתקיים אחת לשבוע, ורציתי לשאול, האם לדעתך את המפגש השבועי הזה צריך לנצל כדי להעלות חשיבות של המטרה אחת לשנייה, כמו שעושים אצל הגברים? ובנוסף בכלל, איך לדעתך המפגש כזה צריך להתנהל?
אני מאוד תומך ומאוד מחשיב פעילות נשים. זה לא מילים יפות, זה באמת כך, מי שמכיר, שאני כך באמת זודעתי, מפני שבהפצת חוכמת הקבלה, שכל המקובלים כותבים על זה עד כמה שזה חשוב לתיקון העולם ולתיקון עם ישראל וגורל של עם ישראל, שאנחנו תלויים בזה, אך ורק בהפצת חוכמת הקבלה ובמימוש שלה. ובימינו, כשאנחנו נמצאים במשבר הכללי, שהוא משבר הגלובלי, אינטגרלי, שאנחנו בעצם לא יכולים לצאת ממנו, ואתם יודעים, אתם רואים עד כמה שהעולם נמצא בזה, והמשבר הזה לא יעבור עד שאנחנו לא נתקן את הרוע האנושי, כי האגו שלנו מפריד, והמשבר הוא כבר נמצא בדרגה כללית, הגלובלית, שהוא מגיע לנו מנקודת החיבור שלנו. המשבר זה לא משבר, זה מרים לנו בדרגה הבאה שלנו, שאנחנו צריכים להיות מחוברים, וכלפי החיבור הזה אנחנו היום נמצאים בשבירה, בגלות מהמדרגה העליונה הזאת. ואז יוצא שאם אנחנו לא נפיץ חוכמת הקבלה, החינוך האינטגרלי, אנחנו לא נגרום לתיקון העולם, המשבר הזה הוא לא ייגמר. דיברנו על זה כבר לפני 10 שנים ולא שמעו, היום כבר מתחילים לשמוע. וצחקו, היום כבר לא צוחקים עלינו. כי זה כתוב, אנחנו לא חכמים, אלא הכל כתוב. ולכן תלוי בנו שוב העניין הזה של המשבר. וכתוב בחומת הקבלה שאם אנחנו נתקן אותו בזמן, אם אנחנו נגרום להפצת הידיעה לפחות, במה זה תלוי ואיך, אז אנחנו בזה נרקם, אנחנו בזה נמתיק את הגורל שלנו, ובעצם הכל יתגלגל ברחמים ובשלום, לתיקון הרצוי. אנחנו צריכים לפעול לזה. ומה עוד היה שם?
לגבי המפגש נשים.
מפגש נשים, או, כן, כן, כן. שקשה לנו לחדור לאוכלוסייה בכלל בארץ, כי אנשים לא רוצים לחשוב על שום דבר קשה, ובכלל על שום דבר. אבל חלק אנשי מסך הכל מהאנושות, וגם כן אצלנו, זה חלק הגדול, אפילו יותר מחצי, ואליו אפשר להגיע ואפשר לדבר. נשים רוצות לשמוע, הן רוצות להבין איך לעשות עולם יותר בטוח, יותר טוב. כל מיני כלי תקשורת של נשים, הן יותר מוכנות לקבל חומר למחשבה, הן יותר, אומנם שנראה שהן כביכול שם אופנה ומשהו, לא, דווקא הן בדרך כלל שם חומר יותר רציני, ועל החינוך הרבה, על המשפחה, הילדים, ולכן שם אנחנו יכולים בהחלט להגיע בצורה הרבה יותר חזקה ומסיבית, מה שבכלי תקשורת, דרך כלי תקשורת מסוג אחר. ובכלל, ונשים מעוניינות לשמוע, הן יותר רציניות מגברים, הן... אנחנו רואים עד כמה שזה באמת עובד בצורה יפה. לכן אני מאוד ממליץ להתחזק בזה, ודרך נשים, דרך ארגוני נשים, דרך כל מיני המקומות איפה שנשים שם נמצאות, בפייסבוק, בעולם הווירטואלי בכלל, בכלי תקשורת הרגילים. אפשר לגשת לשם, אפשר להגיע לשם, אנחנו נמצאים גם כן שם, וגם בארגונים בינלאומיים אנחנו נמצאים, בארגוני נשים בינלאומיים, כבר היינו כאן בארץ גם כן, והרבה מפגשים מאוד חשובים, וזה מקום באמת מבורך. אני ממליץ מאוד לשים על זה לב. אפשר להתקדם בזה ממש טוב.
כן, כאן בשורה השנייה, בבקשה.
ערב טוב. שומעים שמקום מאוד קשה, ואנחנו במצב קשה, ובכל זאת, אם הבנתי נכון, שבלי תיקון ירושלים, העולם לא הגיע לתיקון, גם במובן הרוחני וגם במובן המציאות. אז מי צריך לקחת לכתפיים שלו את הקושי, את הקשיים האלה, לתקן את הקליפה החייבה ואת הקושי לגור פה, למרות שלי, למשל, קשה לגור בשום מקום אחר. ולמה בני ברוך יושב בפתח תקווה ולא בירושלים?
האמת שאנחנו היינו כל הזמן בבני ברק. אלה פשוט לא מצאנו בבני ברק מקום. היינו צריכים כאן מקום גדול כבר. ובני ברק עיר מאוד יקרה, ולכן לא מצאנו לעצמנו, את היית אצלנו פעם, לא? נו, אז ראית איזה מקום אצלנו, כן, איזה בניין המפואר, ו... כן, אז פשוט לא...
ואלו הייתם פה, הייתם גם, היו גם פה כזה מקום, אפשר למצוא בירושלים מקומות.
זה מאוד קשה, לא מצאנו, כולנו היינו אז מהמרכז, אני הייתי כבר גר 30 שנה בבני ברק, זה לא פשוט להתנתק מהמקום, גם תלמידים מטבע הדברים היו מהסביבה, ולכן אנחנו יצאנו משם למקום שמצאנו אותו ככה הכי זול וזהו. לא הייתה לנו ברירה. עכשיו, בוא נתקן ירושלים. מי יודע, ודאי שנשמח להגיע. אני לא חושב שהמקום כל כך קובע. כי גם כן אם היינו כאן, אז היינו מבודדים בתוך איזה מבנה, ושם היינו פועלים כמו שאנחנו משם. זה, זה, זה לא, אין הבדל. והיום עם קווי תקשורת, עם כל ה... עם אינטרנט, באמת, אני לא חושב שיש בעיה להיות איתנו בקשר. נו, ועוד נבוא. בבקשה.
כן, שאלה הבאה פה על יד. כאן, כאן. בבקשה.
ערב טוב. כבר בטח הרבה שאלות אותך על... על זה, על הכנס באירופה, אבל היום מפגש יחסית גדול ראשון אחרי כנס, והייתי רוצה בכל זאת כמה מילים לשמוע על התוצאות, על מה נתן לנו את זה וכו'. תודה.
כנס אירופה? אירופה היא מקום מאוד קשה. 30 מדינות שההיסטוריה ביניהם מלאה מלחמות ושנאה, חשבונות של אלפי שנים, זה עם זה, בין כל העמים, וודאי שזה לא פשוט. בחרנו גם כן שם מקום הכי זול, פשוט בין כל המדינות. עשינו ככה סקר, יש לפנינו כל אירופה, בכל מדינה יש קבוצות שלנו, אז בדקנו איפה זה הכי זול ואיפה נוח להגיע, ומצאנו בליטה. אני דווקא הייתי גר שם מלפני 40 שנה, שאז הגעתי לישראל, בווילנה, ירושלים דליטה נקרא. כולם ככה ידוע בעולם. שם באמת היו הרבה רבנים, מקובלים גדולים, גאון מווילנה. אז עשינו שם כנס, באמת. זה יצא פשוט זול ונוח לכולם. ומה הסיכום? הצלחתי פעם ראשונה לחבר את הקבוצות של אירופה ושל כל העולם יחד כך שהם ירגישו שהחיבור הוא באמת מועיל. זאת ההרגשה שלי מהכנס. אנשים הבינו שאם הם חושבים, מכוונים את עצמם לבד, זה הרבה פחות מועיל לעומת אם הם מתחברים. זה רציתי להראות להם. עד כמה שחיבור הוא המועיל. שלפני הכל, קודם כל, שיהיה להם השתוקקות להתחבר. כי זה מקור של התיקון. כל התיקון הוא בחיבור בין כולם. שכולם יתחברו לאגודה אחת. אז אני חושב שזאת התוצאה היפה והטובה מהכנס, ונקווה שנמשיך, כי בעוד חודש יש לי מפגש בקולומביה ובצ'ילה, אחר כך כנס גדול בברזיל, בארגנטינה היה כבר, בברזיל ואחר כך בניו יורק, אז יש לי עוד, בקיצור, עוד מפגשים שבהם אני אצטרך, שאני רוצה בהם לקדם את הדבר. כן.
להגיד ממני שאני כל השלושה ימים האלה הייתי צמוד למסך, והיה לי הרגשה נוכחות מלא.
נכון.
אני אפילו, סליחה שאני אומר על זה.
לא, לא, בתוך המיקרופון.
אני אפילו משווה עכשיו, אני עומד פה, נו, בתוך ושם. האמת שאני לא מרגיש הבדל גדול.
יפה.
פשוט משווה ובכוח עושה אנליזה, ואני...
כן, באמת, מי שרגיל לאינטרנט ומי שמכיר את הרוח שלנו, אז בשבילו להיות מחובר, לשבת באותו עולם או לשבת אחרי המסך, אם הוא משתדל להתחבר לאותו רוח, אין שום הבדל. אין שום הבדל. כל העטיפה של העולם שלנו זה הכל לא מפריע. לא מפריע בכלל. אני כך מרגיש את התלמידים שלי בסין ואוסטרליה ודרום אמריקה. כן, זה באמת כך. כן.
כן, שאלה הבאה. בבקשה, אינטרנט.
שואלת אותנו דינה ממצפה חגית. אני רואה שאנשים סביבי מחפשים שינוי. שינוי בחינוך. איך אפשר להגיע לשינוי מהותי אם מציעים להם את החומרים שלנו, אבל הם לאו דווקא מעוניינים ללמוד קבלה?
חינוך לא שייך לקבלה. ובכלל לא יודעים מה זה קבלה. חושבים שזה ספירות, עולמות, פרצופים, שם כל מיני שידים, רוחות, אולי מלאכים. זה בכלל לא נכון. חוכמת הקבלה זה פיזיקה של השדה הכללי ש... בו אנחנו נמצאים, שנקרא בורא, שמתגלה לנו לפי ההכנה שלנו, לכן זה נקרא בורא, בו אורא. ואותו אנחנו צריכים לגלות, אותו כוח, אחד, יחיד ומיוחד, שפועל ואין עוד מלבדו. וכולנו צריכים לגלות אותו, כי בלי זה אנחנו... לא נוכל להתקיים הלאה, אנחנו לא יודעים איך לנהל את החיים בלי לגלות את השדה הזה, תוכנית, סיבה ומטרת הבריאה. אנחנו הגענו להתפתחות שאנחנו צריכים לעלות מדרגת החי לדרגת המדבר. אנחנו כבר היינו בהתפתחות עשרות אלפי שנים, דומם, צומח, חי, ועכשיו אנחנו צריכים מדרגת החי לעלות לדרגת המדבר. ולכן זה אי אפשר בלי זה שאנחנו נגלה את העולם שלנו כעגול, שפועל, שהוא כולו מחובר. לכן אתם רואים כולם שהעולם הוא מתגלה כאינטגרלי, שכולנו מחוברים זה לזה, ואי אפשר לחתוך איזשהו חלק מהעולם. אנחנו רואים, רצו לחתוך יוון משוק המשותף ולא יכולים, והולכים בכל זאת לחיבור עוד יותר. מאין ברירה, עכשיו רק מגלים את זה. זה ממש הפתעה גדולה שקורה. ובכלכלה ובכלל בכל הדברים אנחנו רואים שהעולם נעשה עגול, ולעולם העגול אנחנו לא יודעים איך לנהל אותו. ואנחנו רואים איך שכל המקבלי החלטות, כל המנהיגים, הם לא מסוגלים לעשות ולהחליט כלום. כי אנחנו בנויים בצורה אישית, אינדיבידואלית, כל אחד לעצמו, ולקבל בחשבון שאני קשור לכל העולם, מי מסוגל לזה. המוח שלנו לא מעכל את הדברים האלה. ולכן אנחנו צריכים דווקא תיקון בזה. תיקון בסופו של דבר הוא להיות כולם כאגודה אחת. כן? כולם כחברים, כולם כאחים. שאז אני מרגיש את כולם. בצורה כזאת העולם יוכל להתקיים בלבד, הוא לא יצא מהמשבר עד שזה יקרה. עד כמה שזה לא נראה ריאלי, אבל זה מאוד כך ממשי. מה שכן, כדי לקרב את העולם להבנה הזאת, אנחנו מצד אחד מגיעים לחיבור עם המדענים, והיום... אלפי המדענים מדברים במילים שלנו. מה שלא היה לפני כמה שנים, היום, פשוט, בכל מקום, אני מקבל כל יום 20-30 מאמרים חדשים, שהם ממש תואמים לחומת הקבלה בצורה גשמית, ברמה הפשוטה, האנושית. אבל ככה זה מדברים כבר. מגלים שהעולם הוא גלובלי, שצריך תיקון, שאנחנו נגלה איך פועלת המערכת הזאת האינטגרלית, ואנחנו לא בנויים בצורה כזאת, האגואיסטים היה, איך אנחנו נשנה את עצמנו, אחרת לא נוכל להתקיים בעולם. הם עושים בירורים ושמים דיאגנוזה הברורה לכל העולם היום, כל המדענים. לכן אין לנו בעיה עם החינוך לקבל דעות שלהם, את החומר מהם, אותם בעצמם. הם בשמחה מביאים את זה ונמצאים ככה מוכנים לצאת ולדבר עם כולם. איפה שהם מסוגלים לעשות את זאת במקומנו עבודה, עד רבה, אנחנו שמחים לשתף אותם. מה שאין להם ולא יכול להיות זה איך לתקן את האדם. זה שחייב אדם להיות אינטגרלי, חייב אדם להיות בתכונות שהוא מרגיש את כל האנושות וכל המערכת הטבע כמערכת אחת, שכולם קשורים זה לזה, וטבע הוא אחד. אנחנו חתכנו אותו ל-82 צורות מדע. ביולוגיה, זואולוגיה, פיזיקה, כימיה וכו' וכו' וכו'. למה? כי אנחנו לא מסוגלים לראות את הדברים האלה יחד. אבל בטבע אין דבר כזה. הכל זה כללי. הכל זה אחד. אבל כדי לקלוט מערכת בצורה כזאת, שאני תופס בבת אחת את כולם ומרגיש את כולם ונמצא בין כולם, שזה אלפי פריטים ללא גבול, אני חייב להתקלל מכולם, שבי בפנים תהיה הרגשה של כל אחד ואחד. איך אפשר דבר כזה? זה בצורה אגואיסטית לא. אבל יש לנו דוגמאות ממערכות אנלוגיות, מטכניקה, מהמחשבים, שאנחנו כן מטפלים בדברים כאלה. שכל פריט, כמו שאצלנו בגוף, כל חלק קשור לכל היתר חלקים. ולא חשוב, זה מערכת דם, לימפה, עצבים וכו', לא חשוב. אז העולם לא יוכל לצאת מהמשבר אם אנשים לא יתחילו ככה לנוע לקראת התיקון הזה. שיקבלו את ההתקללות זה מזה. לכן מדענים כותבים על הבעיה הזאת, אבל הם לא יודעים על ידי מה אפשר לתקן את הטבע האדם, שיהיה אינטגרלי, מחובר עם כולם. וכאן זה החלק של חומת הקבלה, כי היא מביאה את הכוח הזה שיכול לעשות מאיתנו מערכת אחת, שכולנו קשורים יחד, וזה בצורה פשוטה. אז חלק ממה שמדענים יכולים לדבר על העולם שלנו, אנחנו שמחים להזמין אותם, וחלק איפה שהם אומרים שזה חייב כך להתקיים, אבל, ועל אבל הזה שהם לא יודעים להגיד, אנחנו מוסיפים. כך זה פועל עוד לא פועל, אבל כך זה בעצם אנחנו כותבים את שיטת החינוך. אני מקווה שלקראת מאי זה יהיה מוכן, ואז אנחנו נגיש את זה לאום.
כן, שאלה הבאה. שם בסוף, בבקשה.
שלום. יש לי שתי בנות, בנות 8 ו-11. אני לוקח אותן פעם בשבוע לבית רבות, ללימודים לילדים. אז קודם כל אני פשוט מוריד את הכובע מול המדריכים שלהם. ו כתוצאה מזה שהבנות שלי שאלות ממני שאלות שאני לא יודע, לא מוצא את התשובות, אני לא יודע מה לענות להן. וחוץ מזה, בגלם בכלל לא הייתי מתקרב לשאלות כאלה. אז השאלה היא, הבנות דורשות בקיצר, דורשות את התשובות וצריך להרחיב את הנושא. מה אתה
כדאי לך ללכת איתם ללמוד.
אני לומד.
אני לא יודע מה להגיד לך. העניין הוא שילדים חדשים, זאת אומרת, ילדים היום הם באמת דור חדש, דור אחר. דור של גמר התיקון ממש. יש להם קליטה מצוינת. אתם יודעים שאחרי שנתיים שאנחנו פתחנו את המלם, איזה נקרא?
מרכז לימוד משלים.
מרכז לימוד משלים. אז בגיל 13 הם נכנסו לאוניברסיטה, ועכשיו הם גמרו סמסטר ראשון באוניברסיטה, ובהצלחה, בהצלחה ממש. אז נפתח להם, ולא מלמדים אותם חוכמת הקבלה, זה ברור, אתה יודע. אלה הפעלות אינטגרליות. זאת אומרת, מלמדים אותם איך להתייחס לעולם שהוא מחובר, שכולם חברים, שכולם נמצאים יחד בעיגול, שאתה צריך לראות את השני כמוך, ולראות אותו איך שהיית במקומו, וכל מיני הפעלות כאלה, מה שעושים שם. זה באמת לא פשוט, עד שאנחנו מצאנו לזה מקורות וכל העיבוד נכון לילדים, אבל זה פותח להם מערכת אינטגרלית במחשבה. לכן הם מסתכלים על העולם בצורה אחרת, וקל להם לתפוס את הדברים. אני רואה את הספיגה, את הקליטה, תפיסה, משהו שלא קיים אצלנו. וזה לא בגלל שהם סתם חכמים, כי בחוץ יש גם כן ילדים חכמים, אלא בגלל שאנחנו מרגילים אותם לראות את הטבע בצורה כללית. הכל מחובר יחד. ואז הוא לא תופס את זה בצורה צרה, אישית, אגואיסטית, אלא איך שעכשיו מתגלה העולם. אנחנו לא מרגישים עד כמה שתפיסה הזאת היא שונה מהתפיסה שלנו. ולכן זה באמת כדאי להרחיב את המעגלים האלו של החינוך אינטגרלי לילדים. אנחנו גם כן מתחילים דרך עוד כמה, יש בתי ספר כבר בארץ שרוצים לקבל מאיתנו את כל ערכת החינוך הזאת. מספטמבר מתחילים, ועוד אפילו במשרד החינוך מתחילים להתייחס לזה. אז נקווה שאנחנו נוכל להגדיר את זה למערכת.
שאלה הבאה. אינטרנט. אדם, יש? בבקשה.
ירושלמים הם צנועים כאלה או... כן.
כן, אינטרנט.
שואלים אותנו מרחובות, אם רק עם ישראל אמור לעשות את התיקון, אז למה צריך הפצה לעולם?
נו, חיכית עד שרחובות שאל. כן. קודם כל, ישראל נקרא ישר כל. ובזה אנחנו כבר מגיעים לדואליות שיש בחוכמת הקבלה, ובכלל במבנה האדם ובמבנה העולם. מאיפה באו המקובלים? אברהם, שהיה עובד אלוקים אחרים, משתחווה לכל הפסלים, וגם כן בעצמו הכין אותם ומחר אותם יחד עם תרח אביו, כן? הוא גילה את הכוח העליון הזה והתחיל לחבר אליו בבלים, ומזה חיבר כמה אלפי אנשים שיחד איתו התנתקו משם ובאו לארץ כנען. אותה הקבוצה, כולה מהבבל, היא קרא לעצמה ישר כל, ישראל. ומזה העם ישראל בא. לכן זה לא העם, לא נמנה בין העמים, ולא נקרא שבכלל עם, וגויים בזה נמצאים בטענה צודקת. אנחנו לא עם כמוהם, אנחנו עם המיוחד. לא נמצאים בין כל העמים, זה באמת נכון. אני במקומם לא הייתי מקבל אותנו לאום. באמת, זה לא עם. זה לא עם, זה קבוצה מלכתחילה, במקור שלנו. זו קבוצה שכולה מכוונת לכוח העליון. כולה כדי לגלות אותו ולחיות לפי החוקים שלו. כך זה העם ישראל. ואחר כך, כשאנחנו נפלנו מהדרגה הזאת לשנאת חינם והתנתקנו מהאלוקים, אז זה נקרא עם ישראל בגלות. אבל גם כן לא כמו אומות העולם. מזה שיצאנו לגלות, כתוב, לא יצאו בני ישראל לגלות, אלא כדי לצרף להם נשמות הגויים. שגלות זה נקרא שאנחנו מתרבבים עם כל אומות העולם. ואז באים מכל אומות העולם, וגם כן מעשרת השבטים שאנחנו איבדנו עוד מבית המקדש הראשון, באים אלינו אנשים שהם בכלל לא שייכים כאילו לישראל, כאילו לא יהודים. זה לא אלו שבספק כן, לא אומה, אלה בכלל, שפתאום מתגלה איזו נשמה מיוחדת, וזה כתוצאה מהתקללות בשבירה, בנפילה, מחורבן. ולכן הם נקראים גם כן ישראל, אפילו שהוא לא לפי הזרע ישראל, כי יש לו את הנטייה הזאת ישר כל למצוא את האלוקות ולהיות כאלוקים. ישר כל, יש לו אותה נטייה. ולכן ישראל זה נקרא א', לפי הלידתו, לפי אבא ואמא, לפי האמא, נגיד. ומצד הרוחני ישראל זה נקרא מי שנמצא בנטייה לגלות את הכוח העליון ולהיות דומה לו, להיות אדם. האדם זה הדומה, הדמה לעליון. אז כך אנחנו לכן מתייחסים לכל החברים שלנו שבכל העולם, שהם בצורה כזאת מגיבים להפצה שלנו, מגיעים אלינו, ומאוד מסורים לאותה דרך שהם כן שייכים לישראל. להם אנחנו מפיצים חוכמת הקבלה, והם לומדים יחד איתנו במערכות שלנו בשווה. ודרך אגב, היו המון מקובלים בזמנים ההם שגם כן באו מאומות העולם עוד לפני חורבן בית המקדש. עכשיו, מה ששייך לחינוך, הוא לא שייך לחוכמת הקבלה. אנחנו מדברים איך לחנך את האדם להתייחס נכון לבריות. באהבה. וזה שייך לכולם. זה בעצם התיקון שאנחנו צריכים לעשות. ובזה אנחנו צריכים להשפיע לכולם. לכן אנחנו אחרים, ללא האלו שיש להם נטייה לכוח עליון, לקדוש ברוך הוא, לרגילים, אנחנו מפיצים להם חוכמת הקבלה, לא חוכמת הקבלה, אלא חינוך אינטגרלי. וזאת אומרת שאנחנו מסבירים להם איך העולם בנוי, עולם שלנו, לא רוחניות, כן? בצורה אינטגרלית. איך צריך להיות בנויה המשפחה, כי יש לנו משבר במשפחה, חינוך ילדים האינטגרלי, איך אנחנו צריכים להתחיל לקבל את העולם, שהעולם היום שנמצא במשבר, הוא נכנס למצב שעוד מעט יהיו 90% מהעולם מובטלים. ממש כך. תוך כמה שנים יישאר מהעולם, אולי 20 או אפילו פחות עד 10% אנשים שעובדים, ולא צריך עולם יותר. וכל היתר הם יהיו שקועים בלימוד. מה זה נקרא לחיות בעולם האינטגרלי. וכל העולם יצטרך לשבת וללמוד, לקבל הוראה וחינוך. ולזה אנחנו בעצם פועלים. ולכן אנחנו פועלים דרך יונסקו, דרך האום, דרך כל מיני ארגונים בינלאומיים. זה לא שייך לעסק הפנימי שלנו.
רב לייטמן, סיכום ירושלים שבלב.
חוץ מירושלים אין לנו מה לתקן. זה מובן לעכשיו בטוח. כן, זהו. אז בוא נתקן אותו יחד. אין לעולם שום בעיה חוץ מירושלים. כתוב בנביאים דברים נוראים שיכולים לקרות, חס ושלום. אנחנו בטוחים שבדרך טובה נתקדם לתיקון. אבל באמת כתובים דברים מאוד לא טובים על המרכז של העולם, עד כמה שהצטברו כאן כל הכוחות שלילים וחיוביים ויכנסו להתמודדות, התקוטטות ביניהם. הכל תלוי בבחירה שלנו, הכל תלוי בעם ישראל. אנחנו נפעל כך שהכל יתקדם מהר ובשלום בצורה החלקה ביותר. אבל באמת, רק ירושלים לתקן, גם בלב וגם בחברה שלנו. אז נקווה שקבוצת ירושלים תתחזק, אנחנו נעזור להם, אפילו שלא נבוא לכאן, וכל זאת. תתחזקו ותהיו כאן כוח גדול. תודה רבה לכם לכולם, ואנחנו נתקן ירושלים. השם יגמור בידינו. תודה.